שלום לכם. אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל, ואני איתמר רועי. אני מארח פה בכל פרק רופאים שונים מדיסציפלינות שונות, במטרה להעמיק מעט בסוגיה רפואית. ברוח התקופה נדבר היום על פוסט-טראומה עם פרופסור יאל פרוכטר. פרופסור פרוכטר הוא מנהל המרכז לבריאות הנפש מעלה כרמל, ואיתו ניתן דגש גם על ההקשר של הפרעות קשב, אבל בעיקר ננסה לסייע לכם להבין איך מתמודדים בימים הלא פשוטים האלה עם פוסט-טראומה, מונח שאנחנו שומעים עליו לא מעט בחדשות, אבל היום ננסה להבין אותו יותר. שלום פרופסור.
שלום, שלום.
איפה היית בשבעה באוקטובר?
האמת שהייתי בבית, במיטה, אחרי לילה בים עם הילדים שלי, ומשש וחצי התחילו הטלפונים כמובן להעיר אותי, וקצת אחרי זה גויסתי למילואים.
ואיפה אתה מאז?
עכשיו השתחררתי ממילואים, עכשיו חזרתי לבית החולים, בית החולים מעלה הכרמל.
אז אתה יכול רגע לסרטט לי את המצב של בריאות הנפש, לצורך העניין, אי אפשר כל כך לחלק את זה, אני מניח, יש צבא, יש משרד הביטחון, אבל כולם עובדים סביב אותה מטרה, ומשרד הבריאות כמובן. תסרטט לי רגע מה, איך זה נראה, מה, איך זה קורה. יש מצד אחד חיילים, מצד שני יש אזרחים, שהם, גם הם עברו טראומה קשה. אתה יכול לתאר לי?
אני חושב שהמלחמה האחרונה, שהתחילה, כמו שאתה אומר, בבום גדול, היא הפוכה מהרגיל במלחמות ישראל. אנחנו חטפנו מכה מאוד מאוד גדולה על אזרחים, גם במסיבה וגם כמובן בכל יישובי העוטף, וכרגע אנחנו נמצאים עם למעלה מ-200 אלף מפונים ועקורים מביתם בצפון ובעוטף ישראל, והמלחמה גם מתקיימת. בצבא יש הרבה מאוד גופי טיפול ואנשי טיפול שמתעסקים עם זה, באזרחות התחלנו עם מערכת מאוד חולה וחסרה, שהוזנחה שנים רבות, והיום צריכה, או נדרשת, לתת מענה הרבה יותר גדול ממה שהיא מסוגלת לתת, או ממה שהיא הייתה מסוגלת, גם אם היא הייתה מושקעת לאורך השנים. ואני חושב שאנחנו נצטרך כמה שנים כדי להתחיל אפילו לאבד את הכמות הזאת של הטיפולים.
אנחנו יודעים להעריך היום כבר כמה אנשים עכשיו הצטרפו למסגרת טיפולית של בריאות הנפש מאז האירועים?
יש לנו הערכה כמה יצטרפו. כמה שיצטרפו כרגע, יצטרפו הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להכיל, אז אנחנו אפילו לא יודעים כמה צריכים. וגם התמשכות הלחימה לא תורמת כמובן לדבר הזה. אבל הערכה היא שאנחנו נטפל בעוד כ-80 עד 100 אלף איש במרפאות השונות שלנו, של בריאות הנפש.
אז רגע, לפני שאני עובר לשלב הבא של השיחה שלנו, אני רוצה רגע להגיד שחלק מהמטרה של השיחה הזאת, היא למעשה בגלל שיהיה הולך להיות גידול מאוד רחב באנשים שיזדקקו לשירותי בריאות הנפש, ייתכן, ויש רופאים שהם לא בכך פסיכיאטרים כמו פרופסור פרוכטר, אלא הם גם נוירולוגים, הם גם אנשים שעוסקים, רופא משפחה, שפתאום הם צריכים לזהות דברים שהם לא בהכרח ביום-יום שלהם. אז בוא נבודד את זה רגע.
כן, אבל יש חשיבות מאוד גדולה במה שאתה אומר. הרבה מאוד אנשים יצטרכו להכיר את הקריטריונים של PTSD ואת המשמעות שלהם. גם בהחמרה של תחלואות אחרות, ותכף נדבר על הפרעת הריכוז והקשב כדוגמה, שבאמת מתכתבת מאוד חזק עם PTSD, אבל יש גם אחרות. והרופאים יצטרכו הרבה יותר סבלנות וידע בתחום של פוסט-טראומה לסוגיה, ועל נזקים המשניים שלה, שכוללים נטייה להתמכרות לסמים ולאלכוהול, כוללים דיכאון, כוללים הפרעות חרדה אחרות. האנשים האלה הם הרבה יותר אקספלוסיביים, הם נוטים להתפרץ הרבה יותר, להיות הרבה יותר מתגוננים, הרבה פחות בהיענות לתרופות, וכל הרופאים יצטרכו להתעסק עם זה.
אז מה שאמרת פה, זו למעשה ההגדרה של פוסט-טראומה, או יותר נכון, התסמינים העיקריים שאנחנו מכירים מפוסט-טראומה, אבל תוכל רגע לתת לי את ההגדרה, אני אמרתי לך בשיחה המוקדמת, רגע, אבל כולנו בעצם פוסט-טראומטיים.
כן.
ואז זה בבורותי, מה שנקרא, אבל אתה...
כן, אז לא כולנו פוסט-טראומטיים, וגם לא כולנו נהיה אחרי השבעה לחודש פוסט-טראומטיים. בשביל להגדיר הפרעה פוסט-טראומטית, אנחנו צריכים קודם כל שתהיה טראומה, ואנחנו מדברים בדרך כלל על השתתפות אקטיבית, פיזית, בתוך הטראומה, ולא משהו שראיתי או שמעתי עליו. אבל כן יכול להיות שהבן חזר ממילואים וסיפר את כל הדברים הנוראים, או שערכתי את הסרט נגיד וראיתי מלא סרטונים, הדברים האלה בהחלט יכולים גם הם כשלעצמם להיחשב כטראומה שעונה להגדרה של פוסט-טראומה, ואז בסך הכל צריך מעט מאוד תסמינים מארבע קבוצות. אחד זה חודרנות, שמראות חוזרים או מחשבות חוזרות על הדברים האלה, על האירועים הטראומטיים, בחלומות, בעירות, צריך הימנעות, אני משתדל כל הזמן למצוא את הדרכים שלא להיזכר באירועים, או לא לעשות דברים שקשורים אצלי לאירועים, יש עוררות יתר ודריכות, אני למעשה במצב מתמיד של fight or flight, אני כל הזמן דרוך, ברור לי שהולכת לבוא התקפה מאיפשהו, ואני כל הזמן יושב עם אוזניים קרויות לזה. זה אגב פוגע ביכולת שלי לתקשר עם אנשים, כי נראה שאני לא מרוכז בהם, אני באמת לא מרוכז בהם, כי אני מקשיב לרעש מבחוץ שעומד להיות התקפה. והקבוצה הרביעית זה ירידה במצב הרוח ובריכוז ובקוגניציה. כלומר, התפקודים הניהוליים הרגילים שלנו נפגעים אצל האנשים האלה, קשה להם מאוד ללכת למכולת, כל דבר מסיח להם את הדעת מאוד, הם לא מצליחים להשלים משימות מאוד ברורות, וכמובן, בשביל שזאת תהיה הפרעה, זה צריך לפגוע בתפקוד שלהם, בלפחות שניים משלושת תחומי התפקוד הרגילים, שזה עבודה או לימודים למי שסטודנט, חברה, זוגיות, חברים, ופנאי, פעילות פנאי. אז אם זה פגע בשניים לפחות מהם, ועבר חודש ויותר מהטראומה, אנחנו עונים להגדרה של PTSD.
בכוונה, אני רוצה רגע לעצור בעניין של חודש ויותר. כלומר, יש גם איזה שהם מדדים. בסופו של דבר, אתה בוחן לפי המדדים שאותם ציינת עכשיו, אבל גם יש איזשהו פרק זמן מסוים. כלומר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ה...
40 ו...
היום ה-40, זהו, והוא ישודר עוד זה, ואנשים יקשיבו לו, אני לא רוצה לציין בכוונת תאריך, מטעמים מובנים, כי זה פודקאסט בסוף ולא רדיו, אבל יש איזשהו פרק זמן שבן אדם עדיין במצב הטראומה, והוא עדיין לא פוסט-טראומטי.
כן, למעשה המלחמה הזאת היא באמת מאוד בעייתית, כי יש הרבה מאוד שהם עדיין בתוך הטראומה. גם אם הייתי במסיבה ונעלמו חברים שלי, אז אני עדיין בתוך הטראומה. ולמעשה קשה מאוד לסגור את הטראומה הזאת, או להתחיל להגדיר אותה פוסט-טראומה. כשהיא נמשכת, החיילים עדיין מלחמים, והחטופים עדיין לא חזרו, וחלק מהדברים אנחנו אפילו לא יודעים מה קרה איתם. ויחד עם זאת, לחלק מהאנשים אנחנו כבר בשלב של, אפשר להחשיב אותו כפוסט-טראומה. הסיבה להגדרה, אגב, עם זמן, היא שיש גם החלמה טבעית. לא מעט אנשים שביומיים הראשונים לא ישנו בכלל, רק צרכו, רק בחו, לא יכלו לדבר, רק דיברו. לפעמים אחרי כמה ימים הם מתחילים להתאושש, הפלשבקים יורדים, הם מתאוששים, והם לא יסבלו לעולם מפוסט-טראומה. בערך 80% מהאנשים שעונים להגדרה של המצב החריף, לא יעברו אחר כך לפוסט-טראומה. ושליש מהפוסט-טראומטים יחלפו מעצמם ללא טיפול בשנה הראשונה להגדרה. כלומר, גם כאלה ששאלתי אותם את השאלונים, ועמדו בקריטריונים, אבל שליש בערך זה יחלוף לבד.
אוקיי, אז אני רוצה רגע לעצור, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא של הפרעות הקשב, ולנסות ולתאר את ההתכתבות בין שתי התופעות האלה, ואיך הן מתכתבות. אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, יש מדדים, תיארת אותם, ארבעה, חודרנות,
הימנעות, עוררות יתר, וירידה קוגניטיבית ובריכוז.
ובסיטואציה כזאת או אחרת, אז הפציינט ממלא שאלונים, שהרופא המקצועי שמולו, נותן לו, ובכך מגיעים לאבחון. זה בעצם מנגנון האבחון שלנו.
נכון, האבחון הוא קליני.
בוא נדבר רגע על הפרעת קשב.
עוד הפרעה שהאבחון שלה הוא קליני. למרות שיש לה גם טסטים כל מיני. הפרעת ריכוז והקשב, הפרעת הקשב היא הפרעה מאוד שכיחה. אנחנו מדברים על אחוזים לא מבוטלים מהאוכלוסייה, בצעירים יותר, במבוגרים מעט פחות, אבל האמונה הרווחת של פעם שזה חולף עם תום גיל ההתבגרות, כבר מזמן נעלמה לה. אנחנו מדברים על הפרעה שהעיקר בה זה באמת הפרעה בקשב ובריכוז. אנחנו לא מצליחים להחזיק את הריכוז, אנחנו מתפרצים באמצע, או אנחנו עוברים לשלב של בהייה וחלימה, ואנחנו בעצם נפגעת היכולת שלנו לרצף של פעולות. אם יש לי תרגיל במתמטיקה שמכיל שלושה שלבים, בדרך כלל אני אעשה רק את השלב הראשון שבתוכו, ואני יכול לעשות אותו מצוין, ואני לגמרי לא יכול לעשות את האחרים, וזה מתבטא בעוד כל מיני קשיים תפקודיים, של רציפות החזקה של, של משימה, של רציפות של תפקוד, עם קצת קפיצות במצב הרוח, עם נטייה לפעמים לאימפולסיביות. זה בעיקר מה שמאפיין את ההפרעה.
אז זאת הפרעת קשב, ואני רוצה רגע להבין מה קורה לבן אדם שחווה או עבר איזשהו אירוע טראומטי, הוגדר כפוסט-טראומטי, ועוד לפני כן הייתה לו הפרעת קשב. הפרעת הקשב שלו מוחמרת?
זה הרבה יותר מורכב אם אתה שואל אותי. קודם כל, האנשים עם ADHD הם יותר פרון, הם יותר מועדים לפתח הפרעת פוסט-טראומטית, כי הם נופלים יותר לתוך טראומות. בין אם זה בגלל שהם לא זהירים, כי ההתנהגות שלהם היא לא מרוכזת. נגיד אני נוהג, אז יש להם הרבה יותר תאונות דרכים. סטטיסטית, מוכח. יש להם אשפוזים הרבה יותר ארוכים והרבה יותר אשפוזים, כי הם נפצעים הרבה יותר בקלות. הם ילכו עכשיו במקום מסוכן, אבל הם לא ישימו לב לכמה דקות, כי הקשב שלהם מוסך בקלות, והם יפלו יותר. הם בהחלט יותר מועדים לסכנה. הם גם יותר מועדים לסכנות הרבה פעמים כילדים, בגלל ש... גם ההורים שלהם נוטים להיות עם הפרעת קשב, ולכן הסיכון שלהם ליפול שם, או לאבד, או להיעלם, הוא יותר גבוה. אז קודם כל הם יותר מועדים. אחר כך, כאשר אנחנו עוברים את האירוע הטראומטי, הרבה מאוד מהסימפטומים הם סימפטומים משותפים, וקשה מאוד לפעמים להבדיל בדיוק, האם אנחנו מדברים על... כרגע על חלקים של הפרעת הריכוז והקשב, או על החלקים של הפוסט-טראומה. והדבר הזה גורם לזה שהרבה פעמים הם לא מטופלים נכון, וגם באיזון הטיפולי אנחנו מתקשים.
לפני שאנחנו עוברים רגע לטיפול, אני רוצה לדבר על הטיפול, אבל אז אם יש בן אדם שיש לו ADHD, והוא סובל מהפרעת קשב בימים כתיקונם, והוא חווה טראומה או פוסט-טראומה, והפוסט-טראומה הביאה להחמרת העניין, אוקיי? יש גם בן אדם שיכולה להתעורר אצלו הפרעת קשב בעקבות טראומה, כלומר, לא היה לו לפני זה, הוא לא הכיר את זה לפני זה, שום דבר, הוא חווה טראומה, פוסט-טראומה, ועכשיו פתאום הוא נהיה חולמני.
כיוון שיש להם תסמינים דומים, אז אנחנו יכולים לראות כאילו שכן. אני מניח שאם בן אדם אין לו בכלל הפרעת קשב, הפרעת ריכוז, אז זה לא יתעורר יש מעין. אבל אם הוא היה גבולי לפני זה והצליח לתפקד, ופה אני פתאום דורש יותר, אז זה עלול להתפתח. בסוף אנחנו מדברים על שתי ההפרעות, על פגיעה באזור המרכזי של המוח, שנקרא פרפרונטל קורטקס, האזור הכי קדמי בתוך מבנה הגולגולת שלנו, והכי חדש מהבחינה האבולוציונית, שאחראי על מה שאנחנו קוראים ה-executive functions, התפקודים הניהוליים, התפקודים הגבוהים, שקשורים לרציפות של פעולה, לזיכרון עבודה, להתחלה הפסקה של דברים, משימות, למיפוי, למפינג אנד פלנינג, ולכן באופן טבעי, כשאנחנו מדברים על כל אחת משתי ההפרעות האלה, אנחנו מדברים על פגיעה באזור הזה. וכיוון שהפגיעה היא משתלבת, אז בוודאי שאם הייתי גבולי לפני זה, זה יכול להעביר אותי את הגבול.
אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, לקחת אותך אחורה בשיחה שלנו, ואני חושב שזה נקודת החיבור הכי טובה לעבור, לדבר על הטיפול. אמרת לי לגבי פוסט-טראומה ש... זה יכול גם לעבור לבד. כלומר, חודש זה, או בימים הראשונים, בן אדם צרח כמה ימים וזה, ואז זה יכול גם לחלוף מעצמו. היינו אך לגבי הפרעת קשב?
לא, הפרעת הקשב לא חולפת לבד. הפרעת הקשב מחייבת אותנו התארגנות אחרת, ובדרך כלל גם טיפול מותאם.
בוא נדבר על טיפול. איך אנחנו מטפלים? אז אנחנו מדברים פה על שתי תופעות.
אנחנו מדברים על שתי תופעות. קודם כל נתייחס אליהם בנפרד,
ואחר כך בדיוק.
נשלב ביניהם, כי יש פה השתלבות. אז בהפרעת הקשב, בהפרעת הקשב אנחנו מטפלים היום בכמה מתודות. הטיפול הראשון והעיקרי, או הראשוני שצריך להיות, הוא כמובן טיפול בהתארגנות. אנחנו צריכים לתת לאדם שקשה לו להתארגן כלי התארגנות, הטיפול הזה הוא טיפול לא תרופתי, מי שעושות את זה מצוין, זה המרפאות בעיסוק, שאנחנו יכולים לראות איך הן עוזרות לפתח טקטיקות, אסטרטגיות של למידה, אסטרטגיות של עבודה. כי בסוף, אם אני זוכר שיש לי שלוש משימות בדרך כלשהי, אז אני יכול לעשות את שלושת המשימות בתרגיל במתמטיקה. אבל אם אני לא, אז אני עושה רק את הראשונה. רק כאשר הטיפול שנותן כלי התארגנות, מוריד את הוויסות החושי המאוד מופרע אצל אנשים עם הפרעות קשב פעמים רבות וכולי, רק אם אני מוריד את זה, פתרתי לפעמים חצי מהבעיה. ממש לא רק תרופות. אני חושב שאם ניתן רק תרופות בהפרעות הקשב, הפרעות הריכוז, אז אנחנו פוגעים בילד ופוגעים במבוגר. לתרופות יש את הערך שלהם, אבל טקטיקות של התארגנות וכלים של התמודדות ולמידה, זה דברים שמלווים אותנו, ואם אנחנו מלמדים אותם נכון, הם ילוו את האדם לאורך כל חייו, והוא לא יצטרך, הרבה פעמים הוא לא יצטרך עוד עזרים.
ואם אנחנו עוברים רגע לפוסט-טראומה?
גם בפוסט-טראומה, הטיפול המרכזי, המוכח והמתוקף, איננו טיפול תרופתי. גם פה הטיפול הוא טיפול של התארגנות, אבל עיקרו הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי. יש כל מיני טכניקות שהן מתוקפות, הידועות יותר, הכי ידועה זה ה-PE, ה-Prolonged Exposure, שבעצם מתבסס על זה שהבן אדם שוב ושוב מספר את האירוע, ולאט לאט הוא מתרגל אליו. ואנחנו עושים לו את ההביטואציה, זה החלק ההתנהגותי, וגם אנחנו עובדים איתו קוגניטיבית ומלמדים אותו שהאירוע היה נורא, אבל הזיכרון שלו לא מסוכן. ואז הוא יכול להתיידד עם הזיכרון הזה, המטרה היא לא שהוא באמת יתיידד איתו, כי זה תמיד זיכרון רע, אבל המטרה היא שהוא יהפוך להיות אחד מהזיכרונות הרגילים שיש לו בראש. אז קרו לי דברים טובים, קרו לי דברים איומים ונוראים, יש לזה התחלה, יש לזה אמצע, יש לזה סוף, זה חלק מהזיכרון הרגיל. טיפול אחר שהוא מאוד ידוע זה ה-EMDR, טיפול שמתבסס על הנאה של העיניים, ובעיקר הפעלה דו-צדדית של ההמיספרות, והטיפול הזה, אתה פחות נדרש להיזכר שוב ושוב באירוע הטראומטי, ואתה יותר נדרש באמת לאבד את זה פנימה, את הזיכרון, אבל יש עוד טכניקות כמו CPT, Cognitive Processing Therapy, ואחרים. אחרי שהדברים האלה כשלו, או לצד הדברים האלה, יש כל מיני טיפולים שחלקם הם תרופתיים גם הם. מה שמרפא את ה-PTSD, אם בכלל, זה הטיפול הקוגניטיבי וההתנהגותי.
פרופסור יאל פוכטר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לך.